שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. היום הלימוד שלנו ממשיך את מה שראינו אתמול. נתחיל בנקודותיים בשורה החמישית בעמוד א' ונסיים בסוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 11 דקות. נזכיר שאתמול דיברנו שהעירוב צריך להיות נגיש, אז אם הוא מונח במקום שיש איזה איסור לקחת אותו בשבת, אז זה לא מועיל, אבל למדנו שאני לא צריך יותר לקחת בשבת עצמה, מספיק שאני יכול לקחת אותו בבין השמשות. וראינו ברייתא עם מחלוקת רבי ורבנן, שלרבי איסורי שבות, כלומר איסורי דרבנן, לא נאסרו בבין השמשות, וממילא אם כל האיסור לקחת את העירוב זה איסור דרבנן, כמו קרמלית שזה רק איסור דרבנן, או שימוש בעץ שזה רק איסור דרבנן, אז העירוב מועיל. לפי רבנן, גם איסורי שבות נאסרו בבין השמשות, וממילא הקולה הזאת יורדת. את זה הזכרנו אתמול. עכשיו בנקודותיים, הגמרא מביאה את הברייתא שבה כל זה כתוב, לא נחזור על זה עוד פעם, אבל כן נראה הסתייגות אחת שאותה ברייתא מביאה, וזה כשהעירוב נמצא לא על העץ עצמו, אלא בתוך כלכלה, כלומר בתוך סל שהסל על העץ. שבזה אומרת המשנה שאפילו שהסל והעירוב גבוהים מעשרה תפחים, זה בכל זאת נחשב עירוב. עכשיו על זה מיד שואלת הגמרא, חמש שורות מתחתית עמוד א', למה? הרי בהנחה שענף הוא ארבעה תפחים, כמו שאמרנו מקודם, אז מה זה משנה אם יש שם סל או אין שם סל? בכל מקרה זה רשות היחיד, והעירוב לא אמור להיות עירוב, כי הרי הוא שבת ברשות הרבים. זאת התמיהה על הברייתא, ועל זה הגמרא מביאה שני הסברים, אחד של רבינה בתחתית עמוד א' ואחד של רבי ירמיה בתחתית עמוד ב'. נאמר קודם את שני הסברים בקצרה, ואחרי זה נראה את הדיונים על שני הסברים. אז רבינה אומר הסבר שהעיקרון שלו מאוד פשוט, הוא אומר שבאמת כאן בסייפה, בניגוד לרישה, מדובר בענף שאין לו רוחב של ארבעה טפחים וגם לא בכלכלה, וממילא הענף לא רשות היחיד וגם הכלכלה לא, ואז אין שום בעיה שהעירוב יהיה שם, כי העירוב לא ברשות אחרת ממני. זה באופן כללי ההסבר הראשון, עוד מעט ניכנס אליו יותר לפרטים, ההסבר השני זה של רבי ירמיה, רבי ירמיה לעומת זאת אומר שבאמת כאן מדובר שבענף יש ארבעה טפחים, אבל בכל זאת, אם זה בכלכלה זה מותר, למה? כי מדובר בכלכלה שאומנם היא מעל עשרה טפחים, אבל לא הרבה, והוא יכול להטות את הכלכלה קצת כך שחלק מהכלכלה, כולל העירוב שבתוך הכלכלה, יהיה מתחת לעשרה טפחים, אבל הידית שמחזיקה את הכלכלה היא עדיין תהיה מעל, כך שבזה הוא עובר רק על איסור דרבנן, וכאמור לפי רבי, אם זה רק איסור דרבנן, אז העירוב עירוב. אלה שני הסברים באופן כללי, עוד פעם לפי רבינה לא בענף ולא בכלכלה יש ארבעה טפחים, ממילא הם לא רשות היחיד וממילא אין כאן שום בעיה. לפי רבי ירמיה לעומת זאת יש בענף ארבעה טפחים, אלא שכיוון שאני יכול להטות חלק מהכלכלה מתחת לגובה של עשרה טפחים, שזה רק איסור דרבנן, ממילא העירוב עירוב. אז אלה הסברים, ועכשיו נראה אותם שוב אחד אחד ונראה את הדיון על כל הסבר. אז כאמור, ההסבר הראשון של רבינה אומר שפשוט כאן מדובר בענף שהוא לא רחב ארבעה טפחים, ממילא אם הוא לא רשות היחיד, אז אין שום בעיה. עכשיו, יכולנו לכאורה להסתפק בזה, אבל אנחנו נראה שההסבר הזה לא מספיק. כי אם זה כל ההסבר, אז מי צריך את הכלכלה בסיפור? הרי אפשר לדבר גם בלי כלכלה, הוא פשוט הניח את זה על ענף שהוא לא רחב ארבעה טפחים. למה בכל זאת מדובר כאן על כלכלה, אלא מסבירה הגמרא שרבינה מניח שהמשנה היא כמו רב יהודה, שבשביל שהעירוב יהיה עירוב, הוא צריך להיות מונח על מקום שיש לו ארבעה על ארבעה, כי אם לא, אז אני חושב שהוא מונח על מקום לא חשוב, וזה לא עירוב. עכשיו הרי לפני רגע אמרנו שהוא אומר שאין כאן ארבעה על ארבעה, כי הרי אם יש אז רשות היחיד, וזאת הקושייה שלנו, אלא שהוא אומר שבאמת בכל אחד מהם בפני עצמו, כלומר גם בענף וגם בכלכלה, אין ארבעה על ארבעה, אבל אם נצרף אותם, יש. כלומר למשל, הרוחב של הכלכלה זה שני תפחים, והרוחב של הענף זה נגיד שלושה תפחים, והוא סובר כמו רבי מאיר שחוקקים להשלים, כלומר עושים כאילו שחופרים בתוך הענף בשביל שיהיה לי בסך הכל משטח של ארבעה תפחים, ואז זה נחשב שהעירוב מונח על מקום של ארבעה תפחים, מקום חשוב, וממילא זה נחשב עירוב. אז זה מסביר לנו למה יש פה את הכלכלה בסיפור, כי אחרת זה לא מונח על מקום של ארבעה על ארבעה, וממילא זה לא עירוב. אבל עכשיו שלב שני בהסבר, באמצע עמוד ב', אם אנחנו כבר אומרים שבסך הכל יש כאן ארבעה על ארבעה, אז שוב חוזרת השאלה הראשונה, לכאורה זה הופך לרשות היחיד. הרי רבי יוסי הגלילי אמר שאם אני לוקח סל ותוקע אותו מעל קנה, אפילו שהקנה עצמו לא רחב ארבעה על ארבעה, אבל הסל כן, אז זה נחשב רשות היחיד. אז למה כאן לא? עונה הגמרא כי כאן לא הדרן מחיצתא, כלומר המחיצות לא סובבות אותו. כלומר, נכון שאמרנו שאנחנו חוקקים להשלים וזה נחשב כאילו שיש כאן משטח של ארבעה טפחים, אבל זה רק כאילו, זה לא באמת. ועם הכאילו הזה אנחנו לא עושים גוד אחית מחיצתא, כלומר אנחנו לא יכולים לעשות כאילו שמהכאילו הזה יורדות מחיצות עד הקרקע, כי הרי באמת אין לי כאן משטח של ארבעה על ארבעה. וממילא, נכון שלגבי עירוב זה נחשב מקום חשוב, אבל זה לא נחשב כמו ארבעה על ארבעה עם מחיצות, וממילא זה לא רשות היחיד, ולכן אין בעיה לשים שם את העירוב. עד כאן הדיונים לגבי השיטה של רבינה. עוד פעם, למה צריך כלכלה? כי סוברים כרבי יהודה שצריך שזה ימונח על מקום של ארבעה תפחים. לזה מצרפים את רבי מאיר שחוקקים להשלים, ואז יש ארבעה תפחים. אבל מצד שני זה לא נחשב כרשות היחיד, אפילו לפי העיקרון של רבי יוסי הגלילי שאומרים גוד אחית מחיצתה, כי כאן לא הדרן מחיצתה, אין לי מחיצות מסביב, כי הרי באמת אין לי משטח של ארבעה, אלא רק בכאילו, והכאילו הזה לא עושה גוד אחית מחיצתה. עד כאן ההסבר של רבינה למשנה, ועכשיו שש שורות לפני סוף עמוד ב' אנחנו עוברים להסבר של רבי ירמיה. ההסבר של רבי ירמיה כאמור זה שבאמת בענף יש ארבעה תפחים, וממילא הכלכלה יושבת על רשות היחיד, וממילא לכאורה העירוב הזה לא אמור להיות טוב, אלא שכיוון שאני יכול להטות את הכלכלה כך שחלק ממנה ירד וחלק ממנה יעלה, והחלק שירד ייכנס לתוך הגובה של עשרה תפחים וגם העירוב יתגלגל לשם, ואז העירוב הוא כבר לא ברשות היחיד, כי זה כבר בתוך עשרה תפחים, אלא או במקום פטור או בקרמלית, ומשם אני כבר יוכל לקחת את זה בבין השמשות, אז ממילא אין כאן שום בעיה. זה ההסבר של רבי ירמיה. עכשיו צריך להבין למה באמת אני יכול להטות את הכלכלה, הרי לכאורה כשאני עושה את זה אני מטלטל אותה מרשות היחיד לרשות הרבים, אלה שמסבירים התוספות שכיוון, אלה שמסבירים התוספות שאפילו שאני מטה את הכלכלה, עדיין הידית של הכלכלה מעל עשרה תפחים, ולידית יש חשיבות, זה נקרא אגד כלי שמי אגד, וכיוון שהידית עדיין למעלה, אז מדאורייתא זה לא נחשב שטלטלתי מדאורייתא, ולכן אין כאן בעיה בעירוב. אז זה ההסבר של רבי ירמיה, ועכשיו בוא נשים לב לחידוש שיש במה שהוא אומר. כמו שכבר אמרנו הרבה, לפי רבי, אם כל מה שמפריע ביני לבין העירוב שלי זה רק איסור דרבנן, אז אין בעיה, כי בבין השמשות אין איסורי דרבנן. אבל מתי הוא אומר את זה? למשל, במקרה של המשנה, שהעירוב שלי מתחת לעשרה תפחים, אז בשביל להביא אותו אליי אני עובר על איסור של לקחת מהעץ, ואני עובר על איסור של קרמלית, ועל איסור של פחות פחות מדלת אמות, כל אלו הם איסורי דרבנן. אבל איפה העירוב? מתחת לעשרה, כלומר, בקרמלית. אבל עוד לא ראינו דוגמה שזה נכון גם עם העירוב ממש ברשות היחיד אחרת, כלומר אני והעירוב שלי לא באותה רשות. המקום הראשון שבו אנחנו כן רואים שאומרים את זה אפילו אז, זה במקרה שהרגע דיברנו עליו, כלומר במקרה של הכלכלה לפי ההסבר של רבי ירמיה. כלומר לפי שיטתו, העירוב נמצא ברשות היחיד של הענף, אני שובט ברשות הרבים, או שאני שובט בכאילו רשות היחיד, כמו שראינו מקודם שמסביבי יש כאילו רשות היחיד, אבל ודאי שזה לא אותה רשות היחיד של איפה שהעירוב שלי נמצא, אז יוצא שאני והעירוב שלי לא באותה רשות, ובכל זאת אומר רבי לפי רבי ירמיה שזה עירוב, כי כיוון שאני יכול להביא את זה אליי על ידי איסורי דרבנן ולא דאורייתא, אז אין כאן בעיה. עכשיו, לחידוש הזה, שאפילו שהעירוב שלי ברשות אחרת לגמרי, כל עוד מדובר רק באיסורי דרבנן להביא אותו אליי, זה בסדר, על זה הגמרא מקשה שתי קושיות משני מקרים. הקושייה הראשונה זה של רב בר שווה, שהוא מקשה ממשנה בדף למדחה שנראה עוד כמה ימים, שהיא עוסקת בעירוב שעושים בכניסת יום טוב, לא ניכנס לכל מה שהיא אומרת, רק נאמר שיוצא ממנה שעירוב בכניסת יום טוב זה כמו עירוב בכניסת שבת, כלומר הכל כרגיל, צריך ללכת למקום ששם אני רוצה לקנות שביטה, ולהניח שם את העירוב, כלומר הכל כרגיל. למה זה קשה? כי הרי לפי העיקרון של רבי ירמיה, בעצם אני לא צריך שהאוכל שאני שם כעירוב יהיה באמת באותה רשות של המקום שבו אני קונה שביטה, אלא אני רק צריך שלא יהיה איסורי דאורייתא בשביל להביא לשם את העירוב בבין השמשות. והרי ביום טוב מותר לטלטל ומותר להוציא מהבית, אז מה הבעיה? אני יכול לכאורה להשאיר את העירוב אצלי בבית, ולפי העיקרון של רבי ירמיה זה מספיק, כי הרי אני יכול עקרונית להביא לשם את העירוב ביום טוב עצמו. זאת השאלה הראשונה, עוד פעם, למה בכלל ביום טוב צריך להוציא את העירוב מהבית ולשים במקום של השביטה? אני יכול להשאיר אותו אצלי בבית. עונה רבי זרע, אתה צודק לגמרי, באמת לפי רבי ירמיה לא צריך. והסיבה ששם צריך זה רק זרע, עתו יום טוב שחל במוצאי שבת, שאז בין השמשות של כניסת יום טוב זה גם עדיין ספק שבת, והרי מצד השבת אני לא יכול להוציא את העירוב מהבית בבין השמשות, וממילא אם אני אשאיר את העירוב בבית זה לא יהיה טוב, ולכן גזרו על כל יום טוב. זה לגבי הקושייה הראשונה על רבי ירמיה. הקושייה השנייה על רבי ירמיה היא בשורה הרביעית בלמד דלת עמוד א', והיא מסיפה של ברייטה שמתארת את המקרה הבא. יש כותל, וצמוד לכותל יש ארון, ארון די גדול שיש בו ארבעה על ארבעה, ואני התכוונתי לקנות שביטה מעל הארון, ואת העירוב עצמו הנחתי לא על הארון, אלא על הכותל עצמו. לגבי זה אומרת הברייטה שכיוון שמקום השביטה הוא רשות היחיד, כי הרי הוא מעל הארון שזה מעל גובה עשרה וזה ארבעה על ארבעה תפחים,
אז רק אם גם הגובה של הכותל 10 טפחים, כך שגם העירוב ברשות היחיד, אז העירוב עירוב, כי שנינו באותה רשות. אבל אם הכותל נמוך מ10 טפחים, אז אני ברשות היחיד, העירוב לא ברשות היחיד, ולכן העירוב לא עירוב. זה מה שכתוב בסייפה של אותה ברייתא, וזה קשה על רבי ירמיה, כי הרי לפי רבי ירמיה אנחנו בכלל לא צריכים להיות באותה רשות, אלא כל עוד יש לי דרך אחרי זה איכשהו להעביר את העירוב אל מקום השביטה בלי לעבור על איסור תורה, אז אין בעיה. ולמה כאן זה אפשרי? כי אני יכול לקחת את הארון, ובמקום שהוא יעמוד, להשכיב אותו, ואז גם הארון הוא נמוך מ10 טפחים, וגם הוא קרמלית, ואז אין שום בעיה, אפילו לא מדרבנן, אני מטלטל מהכותל שהוא קרמלית, אלא הארון שהוא קרמלית. אז למה לרבי ירמיה הברייתא אמרה שהעירוב הזה לא טוב? על זה עונה הגמרא שתי תשובות, אחת של רבי ירמיה, אחת של רבא. רבי ירמיה אומר שבאמת זה אפשרי, אלא ששם באותה ברייתא נעשה אוקימתא שיש בעיה טכנית קטנה, וזה שהארון מחובר במסמירים אל הכותל. ממילא אין לי אפשרות בבין השמשות להוריד אותו, ולכן זה לא עירוב. זאת תשובה אחת. תשובה שנייה, קצת יותר עקרונית, אומר רב, ולפי הפירוש השני ברש"י, מדובר בארון שהגובה שלו הוא יותר מ-400, וממילא, אם אני אשכיב אותו, אז יוצא שהחלק העליון שלו, ששם הרי התכוונתי לשוות, יהיה עכשיו רחוק ביותר מדלת אמות מהמקום שבו הוא היה. אז נכון שאחרי שאני אשכיב את הארון אני אוכל להביא את העירוב לאותו מקום, אבל הרסתי את הדבר הכי בסיסי בעירוב, וזה מקום השביטה, כי הרי הזזתי את מקום השביטה אחרי כניסת שבת מחוץ ל-400 שלו, אז בעצם הרסתי את מקום השביטה, ובעצם הרסתי את כל העירוב, ולכן באותה ברייתא העירוב לא טוב, וזה לא יעזור להשכיב את הארון. עד כאן שני התירוצים לקושייה השנייה על רבי ירמיה, בזה הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד א', ועד כאן הדיונים לגבי רבינה ורבי ירמיה, שהסבירו את הדיונים לגבי כלכלה שנתונה על עץ, שאמרנו שאפילו שהיא מעל 10, העירוב עירוב.
בזה סיימנו להיום, נחזור על מה שראינו, אחרי שלמדנו שוב את הברייתא שבה רבי מקל, שאם מה שמונע ממני לקחת את העירוב זה רק איסור דרבנן, זה מותר, כי איסור דרבנן מותר בבין השמשות, ורבנן חלקו, על זה ראינו הסתייגות בברייתא,
שאם יש כלכלה על העץ, כלומר סל, והעירוב בתוכו, אז אפילו שזה מעל 10, העירוב עירוב. על זה שאלנו, מה זה משנה שיש שם סל? הרי עדיין זה רשות היחיד, ואני ברשות הרבים, אז אני לא יכול להביא את העירוב אליי. וענינו על זה שתי תשובות, אחת של רבינה, אחת של רבי ירמיה. רבינה ענה שמדובר שבענף עצמו באמת אין 4 טפחים וגם לא בסל, אבל ביחד יש, וחוקקים להשלים, ממילא מבחינת שצריך להניח על מקום של 4 טפחים כמו שסובר רב יהודה זה נחשב, אבל מבחינת רשות היחיד זה לא נחשב, כי אמנם אנחנו אומרים גוד אחית, אבל רק שבאמת יש 4 טפחים, ולא כשיש כאילו 4 טפחים על ידי חוקקים להשלים. ממילא כיוון שזה לא רשות היחיד, אין בעיה שהעירוב יהיה שם כי זה נחשב מקום פטור, ואז אני יכול להביא את העירוב אליי לרשות הרבים. הסבר שני זה של רבי ירמיה, שבאמת יש בענף 4 טפחים, וגם בסל אולי יש 4 טפחים, אבל בכל זאת זה בסדר, כי אני יכול להטות את הסל כך שחלק ממנו ייכנס לתוך גובה של 10 טפחים, ומשם אני אקח את זה, והפעולה הזאת של ההטייה היא רק אסורה מדרבנן, כי הרי הידית של הסל עדיין נשארת מעל 10 טפחים, כך מסבירים התוספות. עכשיו בזה יוצא חידוש שעד עכשיו בעצם עוד לא אמרנו אותו בפועל, שאפילו שהעירוב שלי ממש ברשות אחרת ממני, כלומר העירוב ברשות היחיד ואני ברשות הרבים, בכל זאת העירוב עירוב, כל עוד אם הייתי רוצה הייתי יכול בבין השמשות להביא את האוכל אל מקום השביטה בלי לעבור על איסור תורה. על החידוש הזה הקשנו משני מקומות, מקום אחד זה משנה בלמד ח' שגם כשעושים עירוב ביום טוב צריך להביא את העירוב אל מקום השביטה, אי אפשר להשאיר אותו בבית, וענינו באמת שם זה רק זרה ולקרונית לא צריך. קושייה שנייה זה ממקרה שיש ארון ליד כותל והוא התכוון לשוות על הארון למעלה והעירוב על הכותל, אז רק אם העירוב בגובה 10 כמו שהוא בגובה 10 זה נחשב עירוב, והרי לכאורה לפי רבי ירמיה לא צריך את זה, כי גם העירוב נמוך הוא יכול להשכיב את הארון בשביל שגם הארון לא יהיה בגובה 10. על זה ענינו שתי תשובות. תשובה אחת טכנית זה שכאן הארון מחובר במסמרים אל הקיר. תשובה שנייה יותר עקרונית, ברגע שהוא משכיב את הארון, הוא בעצם הורס את כל מקום השביטה שלו, כי הרי הוא שבת במקום אחד, ועל ידי זה שהוא משכיב את הארון, הוא מרחיק את מקום השביטה 400 מהמקום המקורי, ואז זה כבר לא נחשב מקום שביטה, וזה כבר לא עוזר שהוא יכול להביא לשם את העירוב, כי זה כבר לא מקום שביטה, ולכן העירוב הזה כבר לא טוב, כל טוב.